אתם עם SBS בעברית.
מריאל, שלום. גם השבוע אני מזכירה לכם שאני מקליטה לפני סוף השבוע, בעת שאנחנו ממתינים לשחרורם של 6 חטופים בשתי פעימות נוספות. כמו כן צפויים להשתחרר גם 5 אזרחים תאילנדים שנחטפו גם הם ומשוחררים במסגרת מתווה נפרד. בישראל מצפים לראות ולחוות שוב את הקולות והצלילים הבאים. מירי אלבג בת 19, קרינה הרייב, דניאלה גלבוע ונעמה לוי בנות ה-20, תצפיתניות מנחל עוז, שבו הביתה וריגשו מדינה שלמה, כשחברה אחת שלהן, אגם ברגר, נשארת בשבי מאחור ונאלצת להמתין לבדה לפעימה הבאה. מדברים שסיפרו משפחותיהם ומקורבים בשבוע האחרון, עולה כי רוב הזמן הן הוחזקו ביחד, מלבד נעמה לוי, שבחודשיים הראשונים הוחזקה לבדה, וכשהתאחדה שוב עם חברותיה, שאלה אותם האם היא בחיים, והייתה מעט מנותקת מהמציאות. הן מדברות ערבית שלמדו בשבי כדי לתקשר עם שוביהן. ודווקא לירי הצעירה מכולן, שהגיעה לבסיס רק יומיים לפני הטבח, אחרי שסיימה את קורס ההכשרה, התגלתה כמנהיגה האמיתית. ולא רק התצפיתניות אמרו זאת השבוע, גם עמית סוזנה ששוחררה בעסקה הקודמת ושעתה חלק מהזמן עם החיילות, סיפרה השבוע בראיון ארוך לתוכנית עובדה של קשת על מה שעבר עליה בשבי.
ואמיר בא עם מקל ענק ואומר לי, יש לך 40 דקות להגיד את האמת, אם לא אני הורג אותך. ולירי היה לה כוח מולו, כאילו לירי היא כוח. אני הרגשתי חלשה לידה.
ואת הילדה הזאתי? החיילת הצעירה הזאתי לידכם.
היא משהו מיוחד. ואמרתי לה שיצל את החיים שלי.
הרביעייה שמאושפזת במחלקה שהוכנה במיוחד בשבילן בבית החולים בלינסון בפתח תקווה, לא מתכוונת להשתחרר לפני שובה של חברתן. לפי הדיווחים, כשנודע להן שרק 4 משתחררות ומפרידים אותן מהגם שנשארת מאחור, הציע אחת מהן לחוטפים להישאר עם הגם ולהשתחרר בפעימה הבאה. לא נאמר ממן הציע זאת. גם אמילי דמרי ששוחררה בפעימה הקודמת הציעה לחוטפיה שישחררו לפניה את קיט סיגל בן ה-65 שהוא חבר קיבוץ שלה. פעימת השחרור השנייה עברה לא מעט מאמורות בדרך. בישראל טענו לשתי הפרות מצד חמאס, כשהארגון סרב לשחרר את האזרחית ארבל יהוד שלפי ההסכם הייתה אמורה להשתחרר לפני החיילות, וכשחמאס לא העבירו את רשימת סטטוס החטופים מי בחיים ומי לא מתוך 33 החטופים שמשתחררים בעסקה זו. חמאס טען שיהוד שנחטפה מביתה בניר עוז מוחזקת על ידי הג'יהאד האיסלאמי ולא על ידם, מה שמקשה עליהם לשחרר אותה בפעימה הנוכחית. בישראל, אחרי התייעצויות ארוכות וחשש שחמאס ינסו להתחמק מלשחרר את יהוד גם בהמשך, הודיעו למתווכות שמדובר בהפרה של ההסכם, אבל ימשיכו עם הפעימה השנייה. אבל ישראל גם הודיע שלא תיסוג מציר נצרים עד השבתה של יהוד, מה שלא אפשר לתושבי צפון הרצועה להתחיל לחזור למקומות מגוריהם. הדבר הוביל למראות קשים בשבת של המוני פלסטינאים שמנסים לעלות צפונה ונחסמים על ידי צהל. אבל הלחץ עזר וחמאס הודיע על פעימה נוספת ביום חמישי, בה ישוחררו לא רק האזרחית יהוד, אלא גם החיילת האחרונה שנותרה בשבי, אגם ברגר, ואזרח נוסף גדי מוזס. ובשבת, בפעימה הרגילה שתתקיים מדי שבוע, ישוחררו 3 אזרחים גברים נוספים. ולאחר שהוסכם על הפעימה הנוספת, ביום שני ישראל אפשרה את פתיחת ציר נצרים, ולפי הדיווחים יותר מ-300,000 עזתים שבו לצפון הרצועה כבר ביום הראשון לפתיחת הציר. אך למרביתם אין בית לחזור אליו וגם אין תשתיות, ובעזה פנו בבקשות סיוע דחופות לקהילה הבינלאומית. למרות זאת, רבים בעזה הביאו שמחה והתרגשות על החזרה לאדמתם בצפון הרצועה, סיפרו שחששו שלא יתאפשר להם לחזור ונשבעו שלא ייתנו לעקור אותם שוב. כתב אל-ג'זירה, כתב בחדות את הרעיון. ולאחר העיכובים, קיבלה ישראל מחמאס את העדכון על סטטוס החטופים. חמאס לא העבירה רשימת שמות, אלא רק עדכון מספרי. 8 מתוך 33 החטופים בעסקה זו, שחלקם כבר שוחררו, אינם עוד בין החיים. המספר טעם בדיוק את הערכות המודיעיניות בישראל. מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה התקנה את המשפחות, מי מהחטופים כנראה אינו בין החיים, לפי הערכות בישראל. מראיונות שנתנו השבוע חלק מהמשפחות לכלי התקשורת, עולה כי בין המשפחות שקיבלו את העדכון הקשה הם משפחת ביבס, שהותקנו שהם שירי ושני התינוקות הג'ינג'ים, אריאל וכפיר, ששבו את ליבנו, ככל הנראה, אינם בין החיים. מי שעוד הותקנו עם משפחת ליפשיץ, משפחתו של עודד בן ה-85 מניר עוז, שנחטף ביחד עם אשתו יוכבת, ששוחררה בימים הראשונים למלחמה עוד לפני העסקה הראשונה. וגם משפחת אלגרט. דניאל גרט, אחיו של החטוף איציק אלגרט, בן ה-69, סיפר על כך השבוע בכאב באחת מוועדות הכנסת, ואמר כי גם אחיו כנראה אינו בין החיים. אלגרט הוסיף שהוא מעדיף שיחזירו לפני גופת אחיו מישהו שעדיין בחיים. הוא ביקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, ואמר שראש הממשלה עסוק לדבריו רק בהשגת מטרות מלחמת התקומה האישית שלו, הישארות בשלטון, מנדטים, המשפט שלו. נתניהו ניצח והמדינה הפסידה, אמר אלגרט.
אח שלי בתוך הרשימה של ה-33 חטופים שאמורים לחזור עכשיו, הוא כנראה לא בחיים. הוא כנראה לא בחיים, הוא כנראה עם השמונה שאמורים לחזור חללים. בעסקה בנובמבר, כשהחמאס הציע להחזיר אנשים מבוגרים במקום האנשים בפעימה האחרונה, אחי היה בחיים והוא היה ברשימה, הוא יכול היה לחזור. החליטו להפקיר אותו שם, ולא לקבל לא את הנשים ולא את המבוגרים, ויצאו למלחמה. בעסקה במאי, אותו דבר. הייתה רשימה, אחי היה ברשימה. הוא היה חי. אחי הוקרב קורבן על מזבח ציר פילדלפי.
מי שעוד ביקר את נתניהו השבוע הוא מי שעד לא מזמן היה השותף הקואליציוני והשר לביטחון פנים, איתמר בן גביר. כמה נחמד אם הייתי יכול לעמוד כאן ולחלק שבחים לממשלת הימין על מלא מלא, כפי שהבטחנו בעת הקמת הממשלה, אמר בן גביר בפתח ישיבת הסיעה של עוצמה יהודית בכנסת, והוסיף, הימין מבטיח ולצערי חבריי לא מקיימים. בן גביר תיאר כיצד התקשה לראות את התמונות מעזה של המחבלים החמושים חוזרים לרחובות ללא מורה, ושב וגינה את עסקת החטופים וקרא לה הסכם כניעה לכנופיה של טרור. בן גביר אמר שעליו לשמש פה למי שיהפכו קורבנות עתידיים של העסקה המופקרת.
אני מקווה שחבריי יבינו שמי שהצביע לליכוד לא רוצה ולא צריך לקבל מדיניות של בני גנץ. אני מקווה ומצפה מחבריי בימין לא רק לדבר ימין, לכתוב ימין, לצייץ ימין, וגם להיות ימין. תודה.
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו צפוי להיפגש ביום שלישי עם הנשיא דונלד טראמפ בוושינגטון. נתניהו הוא המנהיג הזר הראשון שמוזמן לבית הלבן תחת הממשל החדש של טראמפ, כשבועיים לאחר שזה נכנס לתפקיד, מה שמעיד לא מעט על היחסים הקרובים בין שני הממשלים כרגע. טראמפ גם שחרר השבוע את משלוחי הנשק שעיכב ממשל ביידן עקב כניסת צהל לרפיח. מדובר על משלוח של 1,800 פצצות מסוג MK-84, והוא צפוי להגיע לישראל בימים הקרובים. פצצת ה-MK-84 היא אחת מהפצצות המרסקות העוצמתיות ביותר בארסנל האמריקאי. עיכוב המשלוח במאי האחרון על ידי ביידן הוביל לאחד המשברים הקשים ביחסי ארצות הברית ישראל מאז תחילת המלחמה. ממשל ביידן הביע חשש כבד משימוש בפצצות כבדות אלו באזורים מאוכלסים בעזה, אבל מיד עם כניסתו של טראמפ לתפקיד הוא הורה על העברת הנשק. בשיחות עם כתבים על איירפורס 1 אמר טראמפ כי שוחח עם אבדאללה, מלך ירדן, ועם נשיא מצרים עבד אל פתח הסיסי על האפשרות להעביר יותר ממיליון פלסטינים מההריסות בעזה למדינות שכנות. אני מסתכל על כל רצועת עזה כרגע, וזה בלגן, זה ממש בלגן, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף כי הוא רוצה שירדן ומצרים ישכנו אנשים מהרצועה. גורם ישראלי אישר בפניי שדבריו של טראמפ אינם מקריים, ומדובר במהלך שתואם עם ישראל. גם ב-Times of Israel דווח שהתבטאויותיו של טראמפ על פינוי עזה נועדו כדי לסייע לראש הממשלה נתניהו לשמר את הקואליציה שלו ולרצות את השר בצלאל סמוטריץ' שמאיים להתפטר אם המלחמה לא תימשך. השר סמוטריץ' הגיב בשמחה לדבריו של טראמפ ואמר שמדובר ברעיון מצוין ושהוא כבר פועל להכנת תוכניות אופרטיביות שאפשר יהיה לממש. אבל בעוד בישראל הגיבו בשמחה, גם בירדן וגם במצרים שללו את הרעיון, ובמצרים אף הכחישו שהתקיימה שיחה כזו בין הסיסי לטראמפ. מי שעוד לא אהב את הרעיון של פינוי העזתים מחוץ לרצועה הוא שר החוץ האיראני, שהציע בתגובה רעיון אחר שמתכתב עם עוד שאיפה טריטוריאלית של הנשיא טראמפ. בהרעיון לרשת סקיי ניוז הבריטית הציע אבאס אראקצ'י שטראמפ יגרש את הישראלים עם פלסטין לגרינלנד. מחברי הדוח ציינו את העלייה באזורים שונים בעולם. בצפון אמריקה נרשמה עלייה של 288% בתקריות אנטישמיות, באירופה עלייה של 350%, ובאוסטרליה העלייה החדה ביותר של 387% של גידול בתקריות אנטישמיות. מחברי הדוח ציינו ש-41% מהמקרים שדווחו בשנת 2024 הם תעמולה אנטישמית, וב-15.5% מהמקרים מדובר על תקריות אלימות. כרבע מהמקרים קשורים ישירות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ויש עלייה משמעותית בשימוש ברשתות החברתיות להפצת תכנים אנטישמיים. לפי הדוח, לעלייה החדה באנטישמיות יש השפעה קשה על הקהילות היהודיות ברחבי העולם. הייתה ירידה משמעותית בפעילויות ציבוריות של הקהילות, הגברה רבה בסידורי ההבטחה ואפילו שינויים ברגלי היום-יום של יהודים בעולם. תגובות הממשלות בעולם נעות על סקאלה רחבה, החל ממאבקים מקשים באנטישמיות ועד לאדישות ולפעמים אף עוינות כלפי הקהילה היהודית מהממשלות עצמן. הנשיא הישראלי יצחק הרצוג, שנאם השבוע באום במסגרת אירועי יום השואה הבינלאומי, ביקר בחריפות את האום על אדישותו לעליית האנטישמיות בעולם. איך ייתכן שארגון שנולד בשל רצח העם הגדול ביותר בהיסטוריה, כושל במטרתו, הוא בוחר בצביעות להגן על טרוריסטים וג'יהאדיסטים, ומאפשר לעשות מניפולציות על ההגדרה של רצח עם רק כדי להצדיק תקיפת יהודים, אמר הרצוג, והנה קטע מדבריו.
How is it possible that international institutions which began as an anti-Nazi alliance are allowing anti-Semitic genocidal doctrines to flourish uninterrupted in the wake of the largest massacre of Jews since World War II? How is it possible that the moral compass of so many in the family of nations has become so disoriented that they no longer recognize the clear truth? That just as terrorists use civilians as human shields, they also weaponize the international institutions.
ובתוך כך, שר החוץ גדעון סער הגיב השבוע בחס על גילויי האנטישמיות באוסטרליה. ניסיון התקפת הטרור האנטישמית נגד בית הכנסת בסידני הוא בלתי נסבל. ניסיון זה מצטרף לשורה של מתקפות אנטישמיות רבות באוסטרליה. המגפה של האנטישמיות מתפשטת באוסטרליה כמעט ללא מעצור. אנו מצפים מהממשלה האוסטרלית לעשות יותר כדי לעצור את המחלה הזאת, כך כתב השר בחשבון ה-X שלו. חוק אונרה שאוסר על פעילות הארגון בישראל ואוסר על שיתוף פעולה בין גורמים ישראלים לסוכנות של האום, נכנס השבוע לתוקפו, אך נראה כי ישראל מתקשה ליישם אותו. עיתון ישראל היום דיווח כי למרות הכחשות של הצבא והדרג המדיני, מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, ישראל מעבירה באמצעות אונרה כמעט מחצית מהסיוע שנכנס לרצועה, כך מעידים אנשי אונרה בראיונות לכלי תקשורת בארץ ובחול. במכתב שהעביר השבוע שגריר ישראל באום דני דנון למזכ"ל הארגון אנטוניו גוטיירס, הוא הזכיר לו שעל עובדי הארגון להתפנות ממשרדיהם בירושלים עד ה-30 בינואר. בדיון שנערך במועצת הביטחון של האום ביום שלישי על הפסקת פעילות הארגון בישראל, אמר מנכ"ל אונרה פיליפ לזריני כי ייתכן במספר הרוגים בעזה הוא אף גבוה יותר ב-40% מהמספר שצוין על ידי משרד הבריאות העזתי ועומד על 46,000. בהמשך הוסיף המנכ"ל שעצירת פעילות הארגון תהיה קטסטרופלית וכי פגיעה בפעילותה ברצועה תפגע בהתאוששותה. אונרה, סוכנות הסעד והתעסוקה של האום לפליטים פלסטינים, היא ספק הסיוע המרכזי ברצועה וגם אחראית על מערכת חינוך גדולה. בישראל נמצאים במלכוד שכן לא נראה שיש עדיין גורם שיחליף את אונרה. בישראל מאשימים את אונרה כבר שנים בשיתוף פעולה עם חמאס, בכספים שמועברים לארגון, שימוש של חמאס במתקני הארגון ותכנים אנטי-ישראלים שנלמדים בבתי הספר שלהם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מיוזמות החקיקה נגד הארגון, אמרה ל-SBS שמדובר בתהליך ולא במשהו שיקרה ביום אחד, אך היא נחושה להביא להפסקת הפעילות של הארגון בישראל.
ב-30 בחודש חוקי אונרה נכנסים לתוקף באופן מלא. היה לעולם ולאום ולכל הארגונים 3 חודשים להתארגן ולהפנים את השינוי במצב. אנחנו נחושים לקיים את החוקים. מדינת ישראל מדינה עצמאית, ריבונית, דמוקרטית. הנושא האונרה זה נושא על ביטחון לאומי שלנו, ואנחנו לא מוכנים לוותר בשום פנים ואופן. גם בנושא הבנקים קיימנו על זה דיונים רבים. בנקים כמובן יצעדו לחוק ואנחנו נסגור ברז לאונרה. כי כפי שידוע, בלי כסף, טרור לא יכול להתקיים. אז ההליך יהיה הדרגתי, אבל בסופו אונרה לא תתקיים יותר, לא בירושלים, ואנחנו לא נשתף איתם פעולה, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. ושעולם מפנים, זה שינוי מציאות.
ולסיום, נספר לכם על הבמה הידוע קוונטין טרנטינו, שבחר השבוע לשתף את משתתפי פסטיבל הקולנוע סנדנס, בחוויותיו כ אבא ישראלי.
I split my time between Israel and America. So when I'm in America, I'm writing. And when I'm in Israel, I'm an Abba, which is Hebrew for father. And it's a joy. It's a real, real joy.
כשאני באמריקה, אני כותב. כשאני בישראל, אני אבא, אומר טרנטינו, ומסביר את פירוש המילה אותה הוא אומר בעברית. הוא מספר למה לא התחיל לעבוד עדיין על סרטו הבא ואולי האחרון. הרעיון של להתחיל את המסע כשהם צעירים מדי בשביל להבין זאת לא מושך אותי. אני לא רוצה לעשות סרט לפני שימלאו לבני שש. כך הוא ידע מה מתרחש, הוא יהיה נוכח, וזה יהיה זיכרון שילווה אותו לשארית חייו, כך אומר טרנטינו. הבמאי סיפר כי המשחקים עם בנו מהווים תשתית לכתיבת הדיאלוגים שלו. כל לילה כשמגיע הזמן לאמבטיה, אנחנו יוצרים יחד דיאלוגים. לא הפסקתי לכתוב סצנות, אבל הן מיועדות לקהל של אדם אחד. טרנטינו מתגורר חלק מהזמן בתל אביב עם אשתו הישראלית דניאלה פיק, ביתו של הזמר צביקה פיק, זיכרונו לברכה, ועם שני ילדיהם. ומתל אביב גם מדווחת דנה קאוני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.